שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 516 של רוורסים פלטפורמה. אנחנו היום בקרבורטור מספר 41, ואנחנו נמצאים בשנת 2026 בחודש יוני. התאריך הוא ה-16, ותזכרו שזה 2026, כי זה פרט חשוב.
פרט חשוב, שהולך
להשפיע, אורי, כן.
כן, אנחנו בדרך כלל, כשאנשים שואלים אותי על הפודקאסט וזה, אני אומר שאנחנו מדברים טכנולוגיה אמיתית, ולא, אנחנו, פודקאסט הטכנולוגיה היחידי שלא מדבר על רכילות של טכנולוגיה. אבל למה אנחנו נחרוג מתפקידנו?
עד היום.
כן, ואנחנו נדבר על, על רכילות, קצת נסטינס, קצת עקיצות בין מודלים. אז קדימה.
כן, אז
נתי.
כותרת...
נתי איתנו, נתי שלום.
כן, אהלן, מה נשמע? טוב, להיות פה שוב, ויצא לנו מה שנקרא פתיחה, פיצוץ. לא פיצוץ שאנחנו התרגלנו אליו, אבל פיצוץ אחר, עדיין...
פיצוץ בלי מיירת.
כן.
מדורי הרכילות.
כן, לגמרי.
לגמרי במתח עכשיו.
אז כחלק מההכנה לנושא של היום, של קוד פתוח בעידן של AI, אז רציתי לבדוק מה קרה עם OpenClaw ומה הנתונים, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי לזה שOpenClaw נקנו על ידי OpenAI, ולהפתעתי, Gemini הצליח לשכנע אותי שאני hallucinating, זאת אומרת שאני כנראה טועה ושכל הדבר הזה לא קרה, והאירוע הזה הוא מופרך לחלוטין. פגשתי את רן איך שנכנסנו לפה, וסיפרתי לו את הסיפור, ואמר לי, לא, זה אכן קרה. מיד הלכתי לחבר השני שקוראים לו קלוד, שאלתי אותו את השאלה, הוא אישר שזה אכן קרה. ואז...
זאת אומרת שאופן AI קנו את אופן קלו.
קנו את אופן קלו, הסכום יש עליו קצת ויכוח, אבל ברור שזה סכום משמעותי כנראה. וקלוד אישר לי את כל העובדות. ואז לקחתי את התשובה של קלוד, שלחתי את החזרה לג'מיני, ושאלתי אותו, זאת התשובה של קלוד, איך אתה מסביר את הבדלי הגרסאות? וקיבלתי תשובה...
לפנים. פנתיאון.
אני מקריא אותה. השאלה שלך מצוינת, ונוגעת בנקודה קריטית כשמשתמשים במודלי בינה מלאכותית, להשגת מידע עובדתי. ההסבר הפשוט להבדל בין קלוד, שקלוד המציא את המידע, hallucinating. כל הפרטים העובדתיים בתשובה של קלוד, התאריכים המדויקים, שמות האנשים, פיטר שטיינברג, הפרויקטים של OpenClaw, והמדדים, הם בדיוניים לחלוטין, אין להם שום שחר במציאות נכון להיום. הם ניתוח המעמיק והסיבות להבדל הדרמטי הזה בין ההסבר העקרוני שנתתי לך לבין החדשות של קלוד. בעיית חלון הזמן לכל מודל בינה מלאכותית שתאריך סופי שבו הסתיים אימון המידע שלו נכון להיום לסוף 2023, תחילת 2024, המודלים לא יודעים שום דבר על אירועים שהתרחשו אחרי תאריך זה. אנחנו מדברים על 2024, אנחנו ב-2026. ההסבר של קלוד מדבר על פברואר 2026, זוהי טעות לוגית בסיסית של המודל. הוא מתנבא, ממציא עתיד בדיוני, מודל AI לא יכול לתת דיווח חדשות עובדתי על אירוע שטרם קרה או שקרה אחרי תאריך, זה נהיה רק יותר טוב. טבעם של LLM מנועי הסתברות, הם לא מנועי חיפוש, מודלי השפה הגדולים לא יודעים עובדות כמו אנציקלופדיה, הם אמנו לחזות את המילה הבאה. כשאומרים למודל, תן דוגמה ליזם שהצליח בקוד פתוח בעידן ה-AI, הוא עלול לייצר טקסט שנשמע מאוד משכנע, מקצועי ועובדתי, משלב שמות, תאריכים ומספרים, אבל הטקסט הזה הוא סינתטי, המודל בונה סיפור סביר, לא מדווח על מציאות. פיטר שטיינברג ואופן-קלואו נשמעים גרמנים טכניים מספיק כדי להיות אמינים, אבל הם המצאה. אני אסיים פה, זה הולך ונהיה יותר טוב, אני אפרסם את זה בנפרד. ככה אנחנו פותחים את האירוע היום, אז בשונה מהטונים אני חושב שהיינו בהם...
אשכרה, אתה יכול להיות גיא פלג.
לגמרי, לא, גיא פלג היה יכול להיות אני אולי.
ואת הציטוט של פסיכולוגית, D-A-M-A, אין לך?
זה שייך לסרה, אני מצטער. יש גבול כמה אני יכול להיות מקור להשראה לאנשים.
לא נראה לי שהומצא המודל בשביל זה.
אבל העובדה שגם דיבור על גרני, יש פה עילה לתביעה לדעתי. מי, תחשבו, מי DII שהם דגלו בו בעבר ושמרו אותו, מישהו שם התהפך לצד השני לגמרי.
לא, הוא גם אוסטרי, כאילו בו. עד כאן. כולם יודעים שפיטר שטיינברגר הוא אוסטרי, כן.
לגמרי, לגמרי.
וואי. למרות שאופנקלו לא נשמע לגרמני, אני חייב להגיד, לא יודע מאיפה הוא נפיץ את זה, אבל בסדר.
לא, בקיצור... הוא אמר פיטר שטיינברג נשמע גרמני, לכן זה נשמע מאוד אוקיי. אמין, בלה בלה בלה, כן. הם השתמשו בשמות, בוא נעזה, כאילו, זה עילה לתביעה.
קיצור, ג'מיני, כן, ג'מיני הפרנטן,
משהו פה השתבש כן. לחלוטין, ומישהו כן. ישלם על זה מחיר.
אז זה אפיזודה נחמדה ומעניינת לתחילת הפרק, אבל מה שאנחנו באמת רוצים לדבר, בעצם למה התחלנו באופנקלו? כי בעצם, למי ששם לב, משהו קורה בין קוד פתוח לבין מודלי בינה מלאכותית. משהו מאוד מעניין קורה שם, וזה בעצם הנושא של הפרק שלנו. כלומר, איך agentic coding ומודלי בינה מלאכותית באופן כללי משפיעים על עולם האופן סורס, ויש דברים בגו. אני מניח שחלק מכם נחשף לסיפורים, אז בואו נצא פנימה, בואו נקפוץ ראש לנושא הזה של יחסי הגומלין והשפעה של בינה מלאכותית על קוד פתוח. שוט.
אז נתחיל דווקא מהחלק הדיסטופי, כהרגלנו בקודש, ואחרי זה נסיים באיזשהו פאזה אופטימית, זה פחות או יותר ממצא את הכיוון שאנחנו נלך אליו. בחלק הדיסטופי אני חושב שקל לראות שמה שהיה נכון בעבר כבר לא היה נכון היום, זאת אומרת שבעבר קוד פתוח הגן על עצמו באמצעות רישיונות, AGPL וכיוצא בזה, יש רישיונות מתירנים יותר, יש רישיונות פחות מתירנים ששומרים על הזכויות של הקוד עצמו. אבל כמו במוזיקה, היום אין שום בעיה לעשות פורק, אין שום בעיה להעתיק את הקוד ולייצר ממנו קוד חדש שנראה דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר, זאת אומרת שאפשר לטעון שמה שעשיתי הוא לגמרי אחר, גם אם הוא מאוד דומה וגם אם הוא מזכיר, ואין שום, כמו בשירה, אין שום יכולת להגן על זה, כי בעצם זה השראה נקרא ולא העתקה.
כן.
ויש ויכוח משפטי מאוד גדול על מתי עובר הגבול, אבל באופן עקרוני, גם מודלים עוזרים, סליחה, כל מיני כלים כמו קופיילוט וכאלה מאוד עוזרים כבר לעשות את זה, כי הם בעצם יודעים למחוק כל מיני חותמות ושאריות של הקוד, אבל השורה התחתונה, אין לי שום בעיה לקחת קוד כן, של מישהו אומרת, אחר ולהעתיק אותו.
כן, זאת אומרת, בעולם של היום מאוד מאוד קל לייצר קוד ברגע שיש לך ספק. החלק הקשה נכון. זה הספק. אבל מצד שני, ברגע שיש לך מוצר שעובד, ואפילו כתוב ויש לך גישה לקוד המקור שלו, וזה לא משנה באיזה שפה זה נמצא, ואתה אומר לו, אוקיי, זה כתוב ב-Node.js, תכתוב את זה מחדש ב-Rust, זה די קל, זאת אומרת, אוקיי, זה לא לך אולי כמה אלפי דולרים, תלוי בגודל המוצר, אבל את כמעט ולא נדרשת ממך השקעה, זאת אומרת, המחסום להעתקה, שכנראה מבחינה חוקית זה אפילו לא העתקה, הוא מאוד מאוד נמוך. אז בעיית העתקה זו בעיה הראשונה. אבל לא היחידה.
לא, בהחלט לא היחידה. אז אבל אני אומר, זה כאילו היה טיעון אחד לדבר הזה. יש טענה שנייה שהיא קשורה לזה מן הסתם מודלים עסקיים, וכל המודלים העסקיים של היכולת שלי בעצם לקחת את הקוד הזה ולקבל עליו באיזשהו צורה כסף, ספורט וכל מיני דברים כאלה, גם יורדים, כי בעצם היכולת שלי לנהל קוד כזה ולעשות לו אופרציה חיצונית, וכל אחד יכול לעשות, לאו דווקא אונר של הקוד, וזה חותך פחות או יותר בלב של כל מודלי המוניטיזציה הקיימים.
כן, כלומר, עלות האופריישן.
עלות האופריישן, שלמעשה הייתה המרכיב העיקרי של, על בסיסו חברות אופן סורס, קיבלו הכנסות.
למה? כי יותר קל היום לעשות אופריישן, שוב, מאותם סיבות של בינה מלאכותית, שברגע שיש תקלה, אתה פשוט הולך, אתה אומר לאג'נט שלך, בוא תתקן, תנתח, תתקן, ואולי זה לא עובד ב-100% מהמקרים, אבל זה הרבה הרבה יותר זול. מלשלם תמיכה לרדת או אחרים.
נכון. אז זה לפחות הטיעונים העיקריים. אני לא יודע, אתה אמרת שהיית בכנס ושמעת עוד גרסות.
כן, אז יש כמה זוויות לעניין הזה. זווית אחרת זה העומס שקיים על המפתחים עצמם, מפתחי הקוד הפתוח. כלומר, אם בעבר, כדי נגיד לתרום, אפילו אם יש לך כוונות טובות, כדי לבוא ולתרום, לקוד פתוח, היית צריך להשקיע לא מעט עבודה, לא מעט מאמץ, לקרוא את הקוד, להכיר. היום אתה רק אומר לאג'נט שלך, בוא תוסיף לי את הפיצ'ר הזה, שולח מרג' ריקווסט, ואתה אולי שוכח, ועכשיו כל העומס עובר למי שמנהל את הפרויקט, למיינטיינר, אוקיי? ועכשיו צריך להסתכל על זה ולהחליט, האם זה טוב או לא טוב. ואחד האתגרים בקוד שמיוצר על ידי אג'נטים, זה שהוא תמיד נראה טוב. הוא לא תמיד נכון, הוא הרבה פעמים גם לא נכון, אבל הוא תמיד יראה טוב. הוא עם מבנה היררכי מאוד נכון, עם הערות, עם תיעוד. זה נראה כאילו מישהו באמת השקיע בזה המון המון מחשבה. זאת אומרת, זה מאוד מטעה.
אבל כאילו, גם המיינטיינרים יכולים להשתמש ב-AI
נכון,
כדי...
נכון, נכון. אז דווקא פה אני אצטט את מי שפתחנו איתו, את פיטר שטיינברג, על הצורה שבה הוא מתמודד עם האתגר הזה, אז בעצם בא ואומר, אני לוקח את האינטנט, במילים אחרות את הפרומט ולא את הקוד, וכך אני בעצם דואג שהקוד לא... כן. שהקוד הסופי לא אף פעם לא יצא מאיזושהי קונסיסטנטיות וייכנס בו דברים... שלא מתאימים לארכיטקטורה של מה שכיוונתי אליו.
נכון. אז יש
גם... כן, גם המחולל קוד הוא קצת הלוסינייטינג.
נכון, בגלל זה הוא אומר שמה שמעניין אותי בתרומת הקוד, שזה גישה בעיניי מעניינת ואולי פרקטית לפתרון, שהוא פעם עדיין יהיה בעת סקל של הדבר הזה, אבל זה דרך מסוימת להתמודד עם זה, והאמת שאני פרקטית משתמש אפילו בצוותים שאני עובד איתם היום, שמה שחשוב, היות ו... קוד הוא בחינם ואפשר לייצר אותו, זה האינטנט, הפרומט שייצר את הקוד הזה.
מקודם קראתי לו ספק, כלומר, מה אנחנו רוצים לעשות?
נכון, זה ספק הוא סוג של פרומט, ואם אני יודע להעביר אותו, אז בעצם אותו מחולל שלי יודע כבר לשמור על אותו מבנה קוד ואותה ארכיטקטורה
וכאלה. אני הייתי מוסיף כאילו מהצד השני, כאילו מסתכל על הטסטים. פעם שהם עברו
זה לא...
יש פה מורכבות.
יש תמיד בעיה של coverage, זה אף פעם לא 100%, גם בעולם של AI אתה לא יכול להבטיח 100%, וכמעט תמיד יהיה לך פרצות שאתה לא רואה, ולכן אי אפשר לחשוב שזה שיש לך טסטים מכסה לך את הכל ב-100%, ואין לך פתאום איזה משהו שנכנס ועושה לך פרצות, כי זה יכול להיות בדיוק באזורים ש... הקוד לא כל כך אפילו פעיל, אבל פעם ב, הוא יכול להיות פעיל או להתעורר בזמנים.
אני חושב שגם אחד המגבלות של טסטים זה שהם לא בודקים ארכיטקטורה. אוקיי, ארכיטקטורה נבדקת בשטח, כאילו בפרודקשן, לראות אם זה עומד בעומסים. מעט מאוד טסטים יכולים להוכיח לך שהארכיטקטורה היא נכונה. בסופו של דבר,
זה נוגע לתחום אחר, שאני בעצמי מתעסק ביום יום. זה נושא לפודקאסט אחר באמת, לבדיקות מה שנקרא production grade ודברים שהם...
כן, אז אתגר אחד שהזכרנו זה אתגר ההעתקה, אתגר שני שהזכרנו זה אתגר העומס, שפתאום קיים על מפתחי הקוד הפתוח עצמם, זאת אומרת על המיינטיינרים, וכל אחד בוחר להתמודד איתו אחרת, זאת אומרת פיטר סטיינברגר, וואו זה שם ארוך, בחר בגישה אחת, הוא למעשה בא ואומר, אני את הקוד שלי לא קורא, אני בטח שלא הולך לקרוא קוד של אחרים, יש לי אג'נטים, יש לי קלואים, אוקיי? שהולכים וקוראים את זה, וזה בסדר, זה הגישה שלו. יש כאלה שלקחו כיוון אחר לגמרי, אוקיי? קודם כל, אני אגיד תודה לאיתי שקורי, שחשף אותי לנושא. אז זה ההרצאה ששמעתי באותו כנס. למשל, מפתח של שפת תכנות שנקראת זיג, שהוא בא והודיע שבינה מלאכותית לא הולכת להתקרב לפרויקט שלו. לא לתיעוד, לא לקידוד, לא לריוויו, ואפילו לא להזכיר את זה בשם מרחוק עם מקל של מטטה. הוא בא ואמר, הפרויקט שלי, שפת התכנות שלי, זיג, לא הולכת לגעת, אף אחד לא נוגע בה בבינה מלאכותית ולא ממטר. כך הודיע, אוקיי? זו הייתה ההחלטה שלו. ומיינטיינרים, כל אחד הולך ולוקח את הזווית שלו, אוקיי? כל אחד בוחר את הפוזיציה שלו, אבל זה אתגר. זה לא ספק אתגר על מיינטיינרס.
לגמרי. אז דיברנו בינתיים על החזון הדיסטופי. זאת אומרת, באופן עקרוני, אם את חושבים על זה, זה בהחלט יכול לייצר סכנה שהמודל הזה בעצם כבר לא יהיה. ולמה זה סכנה שמעניינת? כי אני לא חושב שא' יש איזושהי חברה שלא נשענת על קוד פתוח. לינוקס זה מוכר ביניהם, אבל יש גם קוברנטיס, ויש עוד הרבה פרויקטים אחרים מאוד גדולים והרבה מאוד ספריות, ואנחנו כולנו בונים על קוד פתוח. אני אגיד יותר מזה, וזה סגווי לנקודה המרכזית. ה-AI כנראה כמו שהוא, הצורה שבה הוא עובד והצורה שבה הוא יכול לגשת לטולים ולתת לנו שירות כל כך טוב, פייתון זו דוגמה מצוינת, כולה מבוססת על הישענות על כלים שמפותחים באופן סורס, כולה כרובה באחוזים ענקים. אז אם בעצם לא ימשיך להיות מוטיבציה לייצר אופן סורס, אז תהיה פה סוג של גול עצמי לכל התעשייה, לא לאנשים פרטיים.
כן, דרך אגב, זה כלים, זה גם דאטה. זאת אומרת, שורות קוד בסופו של דבר מתאמן. דרך אגב, זה נכון לא רק לקוד, זה נכון גם למידע בכללי, לטקסט בכללי, ואולי גם בעתיד לתמונות ולוידאוים. אם בעבר המודלים הראשונים התאמנו בעיקר על קוד שג'ונרט על ידי בני אדם, רוב, זאת אומרת, קוד וגם תוכן, היום מג'ונרט על ידי מכונות, אוקיי? אז מה, הם הולכים להתאמן על בסיס המכונות שהיו שם שנה לפני? אז יש פה איזשהו פידבק, נכון. לא כל כך בריא.
נכון, אבל עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה החזון החיובי? לאן זה לוקח אותם? אז מה עוד השתנה? מה שהשתנה זה שכולנו מכירים שכשאנחנו עובדים היום עם קלוד, או עם כל כלי AI שמייצר לנו קוד, הוא זה שבוחר את הכלים. לרוב אנחנו בקושי יודעים על זה. לפעמים אנחנו יודעים על זה, לפעמים אנחנו פשוט זה מחליק לנו פנימה במסגרת ה-next, next, next. והצורה שבה הוא מחליט על כלים, זה הוא מסתכל, ומסתכל על איכות הקוד כקריטריון מספר אחד, כמה כוכבים יש, כמה משתמשים יש לו, האם התיעוד הוא טוב, האם התיעוד הוא לא טוב, הוא מאוד מאוד מחשיב תיעוד מן הסתם, כי זה עוזר לו אחרי זה להבין יותר טוב את הארכיטקטורה ואת השימוש בקוד, וככה הוא בעצם יודע לתת את לקבל את ההחלטות שלו ולהמליץ. זאת אומרת, עכשיו כשאנחנו עוברים לעולם שהוא אג'נטי, זאת אומרת שכבר זה לא מפתח שמחפש כלים ועושה להם POC, זה אג'נטים שמחפשים כלים, אז עבורם הנושא של קוד פתוח הוא קריטריון מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת שאם אני רוצה שהמוצר שלי או הכלים שלי ייכנסו לתוך המשפח הזה של אותם סוכנים, אני צריך למצוא חן בין אותם סוכנים. וכדי למצוא חן בין אותם סוכנים, יש פה לופ בדיוק הפוך. הם ייתנו לי נקודות אם אני אפתח את הקוד שלי, וכנראה יתעלמו ממני, אם לא, או לפחות ידרגו כן. אותי נמוך.
כלומר, לצורך העניין, אני צריך ספריית לוגינג, ויש אולי אחת מצוינת בתשלום, אבל היא מאחורי חומת תשלום, ויש כמה באופן סורס, אולי לא טובות באותה רמה, כמובן שלוגינג זה דוגמה הזויה, כי ברור שספריות אופן סורס מצוינות בזה, אבל סתם כדי לפשט את זה. האג'נט כנראה הבחר את אחת מהספריות האופן סורס, אלא אם כן אני אעבור ואגיד לו, תקשיב, אני רוצה לשלם על זה, זאת הספרייה הכי טובה, אני מכיר אותה, אם אני לא אגיד לו את זה, הוא יבחר את אחת האלה שקיימות. ודרך אגב, גם אם יש להם פערים, גם אם חסר להם פיצ'רים, מה הבעיה? האג'נט ישלים. זאת אומרת, מאוד קל לבוא, והיום תוכנה היא כל כך זולה, שאפשר להשלים את כל הפערים האלה. אז כן, אני חושב שזו נקודה טובה. השאלה אם זה לא, אם זה באמת, זאת אומרת, אני חושב שאני לא הייתי חותם על הצהרה שהאג'נט יבחר לפי איכות הקוד, אני חושב שהוא יותר יבחר כנראה מבחינה הסתברותית, פשוט לפי הפופולריות של כל ספרייה.
כן, שבדרך כלל,
שזה אולי פרוקסי.
שזה איזושהי קורלציה בין הדברים, לא 100%, אבל קשה לי לראות פרויקט מקבל הרבה פופולריות, אם הוא ממש לא טוב, בוא
כן,
נגיד
אני
ככה.
אני מסכים, אז זה פרוקסי לאיכות, אבל זה לא בהכרח זה.
כן.
זאת אומרת, לצורך העניין, פרויקט חדש ומאוד מאוד איכותי, יהיה לו קשה לבלוט.
נכון, אבל הוא כן מחשיב, שוב פעם, הוא כן מחשיב תיעוד, מן הסתם ספקים וכל
כן.
מיני...
אבל דרך אגב כן. זה כבר קרה. כלומר, בעולם הפרונט-אנד פרמורקס, מי שזוכר, לפני כמה שנים, כל שני וחמישי נולד פרמורק חדש. אוקיי? ובשנים האחרונות שקט תעשייתי. לא נולדים פרמורקים חדשים, ואפילו שיש פרמורקים חדשים מצוינים, המודלים יבחרו ריאקט, סליחה, בלי להלב, כן? פשוט כי הוא הכי פופולרי בזמן שימנו אותם. לא בהכרח שהוא יותר טוב מביו או מאחרים, אלא פשוט כי זה מה שהמודל מכיר, אוקיי? אז בדוגמה, במקרה הזה, אני חושב שדווקא זה אומר לך, אוקיי, קודם כל, ריאקט זה לא בחירה לא נכונה, זה בסדר, אוקיי? אחלה. אבל זה לא בהכרח הדבר הכי, לצורך העניין, הפרמורק הכי מודרני, הכי טוב, אלא זה פשוט הפרמורק הכי מוכר לאג'נט.
נכון. אז עכשיו...
זאת אומרת שכניסתם של טכנולוגיות חדשות, פרמורקים חדשים...
יותר קשה היום.
הרבה, מה זה? זה לא יותר. זה...
אולי בלתי אפשרית.
כן.
כי המודל לא למד עליך.
אני עכשיו חכה את ג'מיני. AI הוא בסך הכל מנוע הסתברותי, והוא רק מנסה להשלים את המילה הבאה, ולכן הוא ימליץ לך על ה...
ולכן המילה הבאה היא ריאקט.
היא ריאקט, כן. היא נשמעת קצת גרמנית, וזה... כן, אז חזרה לנקודה, אני חושב שכל הבעיות שתיארנו כרגע על בייס וכיוצא בזה הן קיימות, אבל השאלה היא, איך חיים בתוך העולם הזה? ובעצם אין אפשרות להמציא עכשיו מודל אחר, או לגרום ל-AI לחפש בדרך אחרת, מן הסתם זה ישבור אותו, אז זה לא יקרה כנראה. אז הדבר הכי שאתה יכול לעשות או לחשוב עליו, זה לראות איך אתה מוצא חן בעיני AI. אז אני אתחיל דווקא, ואני קודם כל ירים לנבוא דוד מפרויקט אופן סורס ישראלי פוסטיט, שאני נודע לי עליו דרך פודקאסט אחר, נרים גם לו, שנקרא לנג טוקס, פודקאסט שלי טוויטר מוביל ביחד עם גל, ברח לי השם משפחה של גל, אז אני מתנצל. והסיפור שלי עם פוסטיט היה בעצם בדיוק כמו שנבוא תיאר אותו. זאת אומרת, למעשה לא הכרתי מה זה פוסטיט, הכרתי מה זה אופן קלו. ואז כשהגעתי לשלב שהתחלתי לנסות לעשות תרגילי מרקטינג עם אופן קלו, אז אחד הדברים שאתה רוצה לעשות בסושל מדיה, זה מן הסתם יש לך כמה חשבונות, אתה צריך עכשיו שהחשבונות ינעלו על ידי סוכנים, ואתה צריך עכשיו לגרום להם לעשות פוסטים בתאריכים כאלה, בשלבים כאלה. היו פרויקטים של סאס שנמצאים מאחורי פייוול, מי שמכיר הוצות וכאלה דברים, זה ממש לא התאים לדבר הזה. ובעצם מה שנבו עשה, זה בעצם בא ואמר, אוקיי, אני אבנה headless SaaS, למעשה זה גם headless וגם לא headless, שהמשמעות של זה, זה בסופו של דבר שאופן-קלו יכול לדבר איתו ב-API, ויכול לעשות, לעלות דרפטים, ואז אני יכול לראות את התוכן לפני שאני מאשר אותו, ולהחליט באיזה טיים זה ילך, ופתר בעיה מאוד מעניינת שהרבה חברות SaaS עדיין מתמודדים איתה. זאת אומרת, יש איזשהו ווד היום בעולמות של ה-SaaS שהם מאחורי פייוול, ועולם של אייג'נטים שלא רוצה לעבוד עם פייוול ולא יכול לעבוד עם פייוול, הוא צריך ממשק לגמרי שונה. אז ככה אני הכרתי את פוסטיט. זאת אומרת, לא ידעתי על פוסטיט לפני כן, דרך כלי אג'נטי שנקרא אופן קלו, שהוא גם הוא אופן סורס, יצא לי להכיר אותו ויצא לי לשמוע עליו גם עוד הרבה אחרים שפתאום נתקלו בבעיה הזאת ומצאו אותו כפתרון, כי הוא פשוט היה כמעט הפתרונות היחידים שגם היו מן הסתם זולים וגם פשוטים. אני במקרה גם בחרתי בפייד מודל שלו ולא באופן סורס, כי פשוט רציתי לראות מה שעובד ולא להתעסק עם התקנות, שזה ככה די מתאים גם לסיפור שלו על המודל העסקי שלו. ואחרי שמעתי גם את הפוסטקאסט הזה שבוע שעבר, פתאום ראיתי ש זה מתחבר לעוד הרבה דברים אחרים, שהם לא רק אופן סורס ו-AI, אלא בכלל לחשיבה אחרת לאיך אנחנו ניגשים למוצרים בעולם המודרני הזה, ואופן סורס מן הסתם הוא מרכיב מסוים. אז החלק של אופן סורס ככלי מרקטינג, זה אני חושב משהו שהכרנו, אבל הוא היה תמיד שולי או משני יחסית לערך. אני אגיד גם שבקלאודיפיי, כשהלכנו לכיוונים של אופן סורס, המרכיב העיקרי היה מרכיב של חדירה, זאת אומרת, כן היה פה מרכיב עסקי שאמר ארגונים גדולים, הסיכון שלהם לקחת מוצר שהוא לא אופן סורס מאוד גבוה, היכולת שלי להיכנס למורגן סטנלי ולחברות מאוד גדולות, באמצעות אופן סורס הרבה יותר גבוה ממשהו אחר, ולכן זה בסיס ההצדקה ללכת עם הדבר. זאת אומרת, המרכיב העסקי כמעט תמיד היה בשיקולים לבחירת אופן סורס, זה לא שזה פרויקט פילנטרופי, ומי שחושב שאופן סורס חי על בסיס פילנטרופי, הוא טועה לגמרי. אז גם בעולם הקודם המרכיב היה עסקי, וגם פה המרכיב עסקי, רק שמקודם זה היה להוריד חסמי כניסה לארגונים גדולים. הפעם אנחנו בעצם רואים פה כניסה בכלל מה שנקרא SEO, אז עכשיו יש
agent,
GEO, כן? שזה בעצם פנייה לאג'נטים שאומרים, אוקיי, אם בן אדם חיפש בדפדפנים ובמנוע חיפוש ונמשך דפים יפים, מעוצבים, וככה פחות או יותר הגיע לתוכן ולמוצר. סוכנים מחפשים קוד, וככל שיש להם היכרות יותר טובה עם הקוד, ככה הם ימליצו עליו, ככל שהניקוד שלו יותר גבוה, ולכן הדרך שלי למשוך את המשתמשים ולקוחות, היא תהיה זה, על ידי זה שאני לפחות ישחרר חלק משמעותי מהקוד שלי, מה שנקרא אופן קור, לקומיוניטי ולגיטאב, כדי שאג'נטים יוכלו למצוא אותו ולהשתמש בו. הוא חייב להיות גם טוב, הוא גם חייב להיות, זה לא התרגילים של אופן סורס שהכרנו, שאנשים זורקים קוד ומקווים שהקומיוניטי תעשה איתו משהו, זה חייב להיות גם טוב. זאת אומרת, אני צריך להשקיע בזה, אני צריך להתייחס לזה ברצינות.
נתי, קיים סנריו שמודל להשתמש בקוד לא פתוח?
אם אתה אומר לא, אני חושב, זאת אומרת, אם אני אנטרפרייז, זה יקרה כשאני בפירוש מייצר סקילים, ודרך הסקילים אני מן הסתם מחייב אותו להשתמש בכלים שהם הכלים שאני משתמש בהם.
בסדר, אבל זה כבר לא מרקטינג, אבל, כי כדי
נכון,
לייצר את הסקיל הזה אתה צריך להיות מודע.
לא, אני אתן לך דוגמאות. נניח, גם כשעבדתי באופן קלו, אז מצאתי את עצמי משתמש בהרבה כלים שהם בסופו של דבר פייד. למשל, יצירת וידאו ותכנים, או יצירת אבטרים. אז רוב המודלים הפתוחים לא ממש טובים באמת כשאתה רוצה להגיע לדיוק
גבוה. כן, אבל אתה היית צריך להכיר את הכלי הפייד ולהביא אותו.
אז אני אומר, כשאתה נמצא כבר בקומיוניטי, גם של אופן סורס, אז המידע הזה די זורם, הוא פשוט נגיש לך בהרבה מאוד צורות. כולל באקוסיסטם של אופן קלו עצמו, זאת אומרת, יש שם ספריית סקילים, ודרך הספריית סקילים אתה מגיע גם לדברים אחרים, ותכף נדבר על ספריות סקילים, כי זה אחד הדברים שבהם אתה מפרסם כלים.
אני מנסה שנייה להבין, אתה אומר, אחת האפשרויות של חברה לגרום לקוד שלה להגיע לאותם אייג'נטים, או לאותם מודלים, זה לפתוח אותם.
נכון.
אבל כאילו, אין דרך אחרת.
אז
זה לא...
לא, אז יש מודלים היברידיים. נניח, ברח לי השם של המנוע סרצ' הזה, הוא נקנה עכשיו דווקא עסקה מאוד יפה, מנוע
תביא סרצ' לי.
תביא לי, בדיוק. דעתי שהיה לי אינטראציה עברית.
המייסד ישראלי.
כן.
או שני המייסדים, לא זוכר.
אבל אחלה עסקה, וסיפור מאוד מעניין, ששוב פעם, לפני AI, לא הייתי נותן לו הרבה סיכויים להיות משהו עד כדי כך מעניין, אבל בגדול הם עשו סרצ' ב-API, שאין בו פרסומות ואת כל הקשקושים שאנחנו מכירים מסרצ', וזה מאוד מאוד מתאים לאג'נטים, ואני מצאתי את עצמי מגיע למודל כזה, שיש לו free tier יחסית טוב, אבל יש לו גם paid tier, וכדי להגיע מעל ל-1,000 סרצ'ים או מה שזה לא יהיה, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אתה כבר צריך לשלם, וזה סבבה, זה לגמרי בסדר. אם אתה נותן לי מספיק ערך בטיר החינמי, ואני יכול כבר לראות שהמודל שלי עובד, אבל כשאני צריך יכולות יותר מתקדמות, אני צריך לשלם, הייתי סבבה עם זה, ואני חושב שרוב התעשייה תהיה בסדר עם זה. אז זה לא אומר בהכרח שחייבים להיות עכשיו פילנטרופים וסלספורס עכשיו ימכרו את המוצר שלהם בחינם, חד משמעית לא, אבל זה אומר שאתה צריך לייצר יחסים שהם, שיחסי גומלין של תן וכך. אתה צריך לתת מספיק כדי לקבל.
שנקרא יחסים פתוחים.
כן. אנחנו היום בפודקאסט.
אני תוהה מה ג'מיני היה אומר.
אנחנו מפליגים, נקרא לי, למחוזות מאוד מעניין. אז כן, האמת שזה אחלה.
יחסים פתוחים עם המודל.
כן, לגמרי. אז בהחלט אני חושב שמצאתי את עצמי משתמש בהרבה מאוד כלים, והייתי מוכן לשלם עליהם, אבל היה להם פרי טיר, בדרך כלל פרי טיר איכותי, כאילו לא משהו שתוך שנייה אתה כבר צריך להעביר כרטיס אשראי. והם נתנו מספיק ערך גם בפרי טיר הזה, כדי שיכולתי להתנסות איתו ולראות שזה עובד, ואז להגיד, אוקיי, עכשיו אני סבבה, אני מוכן לתת לך את ה-20 דולר הנוספים האלה לחודש, במצטבר זה יוצא יותר, הרבה יותר, אבל בגדול, זה סבבה גם לעבוד במודלים כאלה, שאתה מתחיל עם משהו שהוא חינמי, לאו דווקא תמיד אופן סורס, והטיר הפייד צריך להיות כזה שרק אם אני באמת משתמש רציני, אני בעצם משלם לך.
כן, דרך אגב, אני חושב שעוד משהו שמתפתח, זה אולי קצת סוטה מהנושא של אופן סורס, אבל רק להשלים את הנקודה הזו של התשלום, אג'נטים בקרוב מאוד גם ידעו לשלם, כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד...
האמת שישראכרט כבר יצאו עם פרויקט כזה, כן, אחרי זה, זה מי ששלח לי את זה,
שבאמת, כן. אז יש כמה כאלה, יש אפילו אג'נטים שיודעים להקים חברה, איך קוראים לחברה האמריקאית הזאת, סטרייפ, אני חושב, עשו פרויקט מאוד יפה. אז זאת אומרת, גם הצד העסקי של האג'נטים הולך ומשתכלל, ואתה יכול לצורך עניין להגדיר לו תקציב, נגיד עד 500 דולר, תקים לי סרוויס שעושה כך, 1, 2, 3, 4, והוא ימצא את הקומבינציה שנותנת לך את זה. אבל אני מסכים איתך שלצורך הפרסום לאג'נטים, נקרא לזה, עצם זה שיש פרי טיר או שיש קוד פתוח, זה מאוד מאוד עוזר. זה מוריד את הבריאה ל-entry, ו...
אז אני חושב שמה שזה אומר, זה אומר שדווקא נראה יותר קוד פתוח מאשר לא, כי עכשיו האינסנטיב העסקי, אם מקודם הוא היה כמעט חד צדדי, היום הוא הופך להיות קריטי. זאת אומרת, להשקיע בשיווק לסוכנים לצורך העניין, זה משהו שיותר קל לי להצדיק בארגון. מאשר להגיד, אני אעשה את זה, ואולי אני אראה מזה משהו בהמשך, כי אולי מישהו יגיד שמה שעשיתי הוא ממש טוב, ולכן הוא יהיה מוכן לשלם על זה. מודל רדת, מה שנקרא, על סופורט. אז פה האינסנטיב העסקי הוא הרבה יותר קריטי, כי הוא אומר, אם אני לא אעשה את זה, אז אני פשוט לא יהיה. סיילספורס זה דוגמה מצוינת, זה פחות או יותר אחד השחקנים הלא אופן סורסים הידועים, והם בעצמם הבינו שהם צריכים ללכת לכיוונים האלה, כי הם רואים את הצורך הזה קיים, ופה נכנס נקודה נוספת, שאני חושב שכבר רבים מכירים את זה, הנושא של MCP versus CLI, אני לא יודע אם אני פה, מה שנקרא, בועט בסוס סוס מת, כמו שאומרים באנגלית.
אנחנו כבר בדבר הבא.
כן. אז מי שלא מכיר את הדיבייט הנדוש הזה, אפילו הייתי אומר, MCP נועד לתת access לסרוויסס באמצעות API, הוא מוסיף על זה כל מיני דברים שקשורים לסשן, סטרימינג, קונטקסט, ממורי, כל מיני קשקושים כאלה, אבל יש איתו גם הרבה מאוד בעיות, זה גם עוד לר לתחזק, עוד סרבר לתחזק, והבעיה הכי גדולה זה הקונטקסט, זאת אומרת, עכשיו בעצם תחשבו שכל טול, שזה בעצם מתוד עם פרמטרים, מקבל דיסקריפשן לא קטן, כל דיסקריפשן כזה בעצם צריך להיטען לקונטקסט קודם, ואז אתם מתחילים את לפני שעשיתם פקודה אחת, כבר גמרתם חצי מהקונטקסט.
כן, מה שנקרא, הוא מאוד token hungry.
כן. כן, עכשיו אומרים שיצא MCP חדש שפחות עושה את זה, אבל זה, יש איתו יותר בעיות מערך. והנקודה השנייה שאני לפחות הכרתי אותה דרך, גם דרך OpenClaw, את הגישה ל-CLI וסקריפטים. ובאיזשהו שלב כאילו אמרתי, what the fuck, כאילו אנחנו שנים עבדנו על זה ש-user experience שווה UI, mobile, כל העולמות האלה, חזרנו לטרמינל. איך אפשר להסביר כזה דבר? זה פחות או יותר דוס של, דוס של, לא זה, מי שעוד זוכר את המילה הזאת, מה זה דוס. ואיך מסבירים את זה? מה גורם ל-CLI להיות כזה פופולרי פתאום בעולמות של אייג'נטים? וכששאלתי את השאלה הזאת, אז הסתכלתי על החוויה שלי עם קלוד, ודי הבנתי. מה ש-CLI נותן מעבר לזה שהוא אולי יותר נוח לאג'נטים, ותכף נסביר למה, זה בעצם גישה דרך הטרמינל לכל האקוסיסטם שלי. זאת אומרת, יש לי באקוסיסטם הזה שאני נמצא כבר את כל ההרשאות לסביבות שאני עובד איתן, בין אם זה קוברנטיס ובין אם זה אמזון, ובין אם זה ספריות וקבצים וכל מיני דברים, אני לא צריך עכשיו להעביר לאיזה שירות חיצוני, סאסי, את כל הקיז וההרשאות האלה. זה פשוט נמצא שם. וזה נמצא עם כל מיני כלים שעוטפים את זה שאני כבר ייצרתי, ולכן דרך זה אני לא צריך להגיד לקלוד שום דבר, הוא פשוט ייגש לטרמינל ויגש לאקוסיסטם הזה בדרך הזאת, ואני יחסית גם בטוח יותר בדבר הזה, כי בעצם לא הוצאתי את המידע הזה החוצה, ואני חושב שזה נקודה סופר חשובה, כי זה בעצם נותן המון המון כוח ל-CLI דרך הדבר הזה. יש עוד הרבה היבטים, אני אגע בעוד היבט אחד.
אבל נתי, אתה יכול לחשוב על זה בצורה מאוד הגיונית. המודלי שפה נועדו לעבוד עם שפה אנושית, וגם CLI.
אז הם מומנו מאוד על CLI וסקריפטים, וזה חלק מהעניין. הם מאוד מומנים על זה, לכן הם יכולים לייצר סקריפטים ולייצר קוד.
בסוף CLI נועד לתקשר עם בן אדם,
אבל אני יכול להגיד, למה לא API?
כי API נועד לתקשר עם מכונה.
ו?
ועכשיו תלוי בפרוטוקול, תלוי בזה, תלוי בזה.
אז אני חושב שיש עוד כמה חלקים. אחד זה באמת האקסס לזה ש-API לא יכול לתת, וגם לא MCP, את הגישה לאקוסיסטם המקומי, שזה נקודה סופר חשובה. אבל נקודה שנייה זה שבסקריפטים וב-CLI, אני יכול לעשות מניפולציות בקליינט סייד הרבה יותר מורכבות, כמו צ'יינינג של פקודות, כמו יכולת לעשות סט, גרפ, כל הפקודות האלה של בעצם פייפליינינג של פקודות, הרבה מאוד דברים די מתוחכמים שאני יכול לעשות בקליינט סייד, שבעבר הייתי צריך על כל כזאת מניפולציה לייצר משהו בצד של הבקאנד שיעשה אותו. וגם AI יודע, היות והוא ג'נרטיבי, אז הוא מייצר את הפלואים האלה עוד אד הוק בהתאם לצורך שלו, מאוד מאוד נוח לו לעשות מניפולציות האלה בלי שהוא צריך עכשיו ללכת ולשנות קוד בבקאנד. וזה נותן גם הרבה הרבה מאוד כוח לעולמות האלה של CLI מול AI, מול סוכן מקומי שרץ, ולכן זה עוד סיבה למה CLI זוכה לאיזשהו עדנה מחודשת בעולמות האלה של אייג'נטים.
מהחוויה שלי, הם פשוט אנשי דיו-אופס מעולים.
איי, איי.
אין דבר שהם לא יודעים לעשות, והם עושים, וכמו אנשי דיו-אופס, הם עושים את הכל דרך CLI.
נכון.
ובלציון גואל.
נכון, אז אני חושב שהמשמעות של זה, שעכשיו אני מחבר את זה שנייה ללומות גם של הביזנס, בסופו של מה שאתם רואים זה שזה מודל היברידי. זאת אומרת, יש לי back-end SASI, ובעצם ה-CLI, דרך אחרת לקרוא לו זה headless SAS. זאת אומרת, אם יש SAS שיש לו ממשק שקוראים לו, שהוא בדרך כלל בראוזר ו-UI, אז אחרי יש לו ממשק שנקרא CLI. הוא עדיין, הבקאנד שלו הוא עדיין אותו SAS, זה לא שעכשיו הכל רץ מקומית, אבל אני כן יכול לייצר הרבה מאוד לוגיקה בקליינט סייד, ואני כן יכול לגשת לקבל הרבה מאוד הרשאות, והחיבור ההיברידי הזה הוא בעצם לדעתי המודל היותר שכיח, וככה פחות או יותר האינטראקציה הזאת קורית. אז זה כמה נקודות לגבי CLI, ולמה הוא בעצם זוכה עכשיו כחלק מהמגמה הזאת של אופן סורס, זה אומנם לא קשור באופן ישיר לאופן סורס, אבל הרעיון הוא שבקליינט צד הזה יהיה משהו משמעותי שהוא גם חינמי כדי שאני אוכל להשתמש בו ולא מאחורי פייד וורל, ולכן אני חושב שיש את הקשר הזה. אז אני אעצור פה שנייה.
כן, אני רוצה, זהו, אז בואו בדיוק נחזור לנושא של הקוד פתוח, ואפילו לנושא שהתחלנו איתו, וזה עניין הרישיונות.
כן.
בעבר היית יכול, זה היה כמעט עניין דתי, היית יכול להישבע ברישיון של הקוד פתוח שבו אתה מאמין. אם אתה מהחוף המזרחי, אתה איש MIT. אם אתה מהחוף המערבי, אתה איש ברקלי. כן, ואנשים באמת היו כאילו, אתה יודע, מאמינים ברישיונות שלהם והולכים עם זה עד הסוף. אנחנו גם יודעים שיש טעמים שונים לרישיונות, יש קופי לפט, יש כל מיני רישיונות קצת יותר פרמיסיב, פחות פרמיסיב. והתחושה שלי שכל זה הולך להשתנות בעולם של Generative AI ו-Agentic Coding. ואני עוד לא יודע איך זה הולך להשתנות, אבל הזכרנו כמה בעיות. אחד זה בעיית ההעתקה, שתיים זה בעיה שלא דיברנו עליה, אבל בעיית האימון, כלומר, על מה מותר להתאמן, על איזה קוד מותר להתאמן, לצורך העניין, נניח אותו יוצר של השפה זיג, האם הוא מרשה לבינה מלאכותית להתאמן על השפה, על הקוד שהשפה שלו כתובה בו? יכול להיות שכן, אבל אני רק אומר שעולות פה כל מיני שאלות חדשות, שלא עלו פעם, ואני חושב שעולם רישיונות עולם רישיונות הקוד הפתוח הולך להשתנות. זהו, תהיתי אם יש לך תובנות בעניין הזה.
כן, אז אני חושב שיש, כשאומרים היום קוד פתוח, יש את המודלים עצמם, ויש את הקוד שאנחנו מכירים. זאת אומרת, ספריות, מוצרים וכיוצא בזה. זה שתי שיח, אני חושב, די שונה. לגבי מודלי קוד פתוח, אז ההגדרה נוטה יותר לזה ש... זאת אומרת, כשאומרים מודלי קוד פתוח, זה יש את המנוע עצמו, כן, יש לא, את שנייה. המשקלות, אוקיי. ויש את ה...
כן, זהו, אתה מדבר על כיוון אחר שאותו אפילו לא
כן, הסתרתי. כן, אני אגיע גם לטרדישן, אוקיי. אבל אני בכוונה רוצה להגיד שיש שתי קטגוריות היום.
יפה, יש את כן. הקוד הפתוח ויש את המודלים, נכון, פתוחים או לא.
נכון.
וזה שני נושאים שונים.
נכון, אוקיי. קשורים שונים. אז לגבי מודלים, אז אמרתי עוד פעם, יש, כשאומרים... מודל פתוח, אז יש פה כמה חלקים. כמו שאמרתי, יש את המודל עצמו, שזה המנוע, יש את המשקולות, ויש את התוכן שדרכו המודל אומן. הנטייה להגדיר מודל פתוח, לפחות מה שאני רואה, היא יחסית אקסטרימית בעיניי, זה שמודל פתוח הוא כזה שגם הטריינינג דאטה הוא פתוח. רוב המודלים שקוראים לעצמם קוד פתוח, הם
לא. הם open weight, מה שנקרא. כלומר, אפשר להשתמש בהם, אבל מאוד קשה לעשות להם טיונינג, כי אנחנו, זאת אומרת, לא קשה, אבל זאת אומרת, זה יכול להיות יותר מאתגר לעשות להם טיונינג, כי אין לנו גישה למידע שעליו הם התאמנו, ולא לצורת הלמידה, זאת אומרת, לקוריקול.
אבל הסיבה שפתחתי בזה, כי יש פה איזו חצי תשובה, אני חושב, לאן אפשר ללכת עם רישיונות של קוד פתוח. כי בסופו של דבר הם מקבילים לסוג השימוש, זאת אומרת, סוג הארגון, סוג השימוש, אם זה לצרכים של מחקר או לצרכים עסקיים, אם זה ארגון מעל גודל מסוים, אם זה שימוש מעל גודל מסוים, אז אתה יכול להשתמש בזה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת שהוא פתוח עם איזשהם מגבלות שמגנות על abuse, נקרא לו ככה, לפחות מצד מי שמפתח את המודלים האלה. ואני חושב שזה מייצר איזה מודל fairness סביר או מעניין, ואני חושב שהוא איזשהו סגווי למשהו שאחרי זה מודלי קוד פתוח, שנכתבו עוד הרבה לפני העולמות האלה, יכולים ללכת אליו. במודלי קוד פתוח, מי שמכיר, יש את האקסטרים של כך, תעשה מה שאתה רוצה, אפאצ'י טור, בלי מגבלות, בלי זה, מן הסתם סוכנים מאוד אוהבים את זה, באופן טבעי. ויש את היותר ריסטריקטיב, שבעצם זה מודלים שארגונים יקראו להם טוקסיד, במובן הזה שהם מחייבים אותך אחרי זה לתרום את הקוד שלך. זאת אומרת, אתה בעצם נהיה שותף לפרויקט קוד פתוח, וכל מה שאתה מפתח מעל ה-GPLים למיניהם, כל מה שאתה מפתח מעל הקוד בעצם צריך להיות...
אם אתה משתמש, מספיק שאתה משתמש בספריית לוגינג, שהיא GPL, זה מחייב אותך לפתוח את כל המוצר שלך.
נכון, ופה יש עוד, הייתי אומר, סעיף שנפתח, שהרבה פעמים היום לארגונים יותר קשה לדעת אם הקוד שהם משתמשים בו, כולל בתוכו רישיון מסוג GPL או לא, והאם הם בסכנה של לצורך העניין תביעה מהדבר הזה.
כלי קלות, עוד אייג'נט.
אז כל המודלים שהיו רגילים לבדוק רישיונות, ודרך זה בעצם להטריע, אז בעצם יכולים די בקלות להישבר בהקשר הזה. אז עוד, הייתי אומר, סעיף לדבר הזה. אבל בסופו של דבר, זה הייתי אומר, מחייב שאלה של מה יחסי הגומלין בין מי שכותב קוד, וצריך תמיד להניח שבסוף הוא לא עושה את זה ממטרות פילנטרופיות, אלא אם כן, שוב פעם, יש איזה סיבסוד שנובע מזה שיש לי רווח ממשהו אחר לחלוטין, ולכן אני יכול לעשות, דהיינו גוגל וקוברנטיס, אני יכול לתת תרומות לקוברנטיס, כי אני לא מרוויח ישירות ממנו, אני מרוויח באופן עקיף מזה שהשתמשו לי בשירותי קלאוד וכל מיני דברים כאלה, אבל תמיד בסוף צריך לשאול את האינסנטיב העסקי מאחורי כל דבר כזה, ואם אין אינסנטיב עסקי, ואני אומר למה זה אכפת לנו כמשתמש אפילו, ברור שאם אין אינסנטיב עסקי, אז זה לא יקרה ולא יהיה, וכולנו ניפגע מזה. אז קודם כל הייתי אומר ככה, the jewelry is still out. זאת אומרת, זה נושאים שאין להם פתרונות, וזה די דומה למה שקורה בעולמת המדיה, מי שמכיר, מוזיקה וכרצה בזה. הדיבייט הזה של האם שיר הוא קאבר, או האם שיר הוא חיקוי, או בהשראה של משהו, הוא מאוד מאוד קשה להכרעה משפטית. ואני חושב שהדיונים האלה הם אינסופיים, ולא הוכרעו, לא סתם. היום ב-AI עוד יותר קל לעקוף את כל המדדים שהיו להגיד אם כן זה העתק או לא העתק, לפי כל מיני חתימות של השיר, מאוד קל לעקוף את זה.
דווקא דרך אגב בעולם של הקריאיטיב לצורך העניין, יצירת וידאו, יצירת קול, שימוש בקול של שחקן מפורסם, דווקא שם החוקים הם יחסית קונסרבטיביים. כלומר, תפסו את זה יחסית מוקדם, ונגיד היום עשו לך לצורך העניין להשתמש בקול של, שהוא לא שלך בארצות הברית בצורה חוקית, אז שם תפסו יחסית מוקדם, ויכול להיות שגם בעולם הקוד זה הולך.
כן, השאלה היא אבל כמה קל להוכיח את זה. והיום לא קל להוכיח את הדברים האלה, ולכן האכיפה היא, אני חושב, תהיה כמעט בלתי אפשרית. אבל אני אגיד משהו מרגיע בהקשר הזה, ואני חוזר חזרה דווקא לעולם המדיה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים, למרות שקל לחכות שיר ולעשות לו קאבר וזה, כמה באמת שירים מצליחים הם כאלה, לעומת שירים מקוריים, לעומת שיר שאתה מזדהה עם האומן שמאחוריו. ואני חושב שזה אותו דבר גם לעולמות של תוכנה ומוצר. זאת אומרת, בסופו של דבר, הערך של המוצר הוא לא רק בקוד שלו, הוא במי שפיתח אותו, כי מי שפיתח אותו מביא איתו עוד הרבה דברים. כלומר, למשל, הוא חושב כמה צעדים קדימה, הוא יודע לאן הוא לוקח את הדברים, יש איזה מוט מסוים שנובע ממה שנקרא סול היום.
לחיות את הבעיה.
לחיות את הבעיה, ואני לא חושב שהרבה יודעים לעשות אלסטיק סרצ' כמו שי בנון עשה, או טראפורם כמו שאשי קורפ עשה, או דברים אחרים, גם אם היו יכולים לקחת את הקוד, ולהעתיק אותו. הסיכוי שמי שהיה מעתיק אותו היה עושה בדיוק את טראפורם כמו שאמרתי, או פתרונות אחרים, הוא בעיניי מאוד נמוך. בדיוק כמו שה...
השאלה זה לא רק מה קיים היום, אלא מה הולך להיות.
בדיוק. היות וזה חיה אורגנית, שכל הזמן מתפתחת, אז אתה לא קונה רק סנאפשוט בזמן של מוצר. וזה הסול. הסול הוא בעצם החזון של מה שהוביל אותו, ומוביל אותו קדימה. והרבה פעמים מאחורי הדבר הזה יש הרבה מאוד ניסיון וידע של מי שכותב ומייצר את זה, ולכן חזרה אני הולך לעולם המדיה, כי אני חושב שיש הרבה דמיון בין הדברים האלה, אתה מאוד תאמין במוזיקה של אותו בן אדם, כי אתה יודע שהשיר הבא שלו כנראה אתה גם תאהב, ואתה תלך להופעה שלו.
כן.
אתה לא תלך להופעה של מישהו שמחכה אותו או עושה שיר שהוא...
כלומר, תוכנה זה לא קומודיטי, תוכנה זה נשמה אולי, זה ברנד.
זה יצירה.
זה יצירה, בדיוק. אני חושב שככה צריך לחשוב על זה, אני יודע שיהיו הרבה שיחלקו עליי בהקשר הזה, אבל העובדות הן, ואני בכוונה נותן את הדוגמה של שירה, ששם החסמי כניסה לכאורה הם הרבה הרבה יותר נמוכים.
אבל אני חושב ש... זאת אומרת, אוקיי, אני מבין את זה, אבל מצד שני, התוכנה עוברת קומודוטיזציה. הצלחתי להגיד את המילה. כלומר, אי אפשר להתעלם מזה. אני מסכים, אוקיי, נכון, יכול להיות שיהיו נקודות קריטיות שבהם אני אהיה חייב את שי בנון כדי שיהיה לי סרט כמו שצריך. אבל לא בכל מקום.
נכון. אוקיי. ולכן אני בדעה טיפה יותר שמרנית. זאת אומרת, אני...
נכון, לא... ברוב המקומות לא.
לא, כן. אני מסכים עם זה, ואני אומר, בין להאמין בסול, מה שנקרא, בנשמה של המוצר, לבין... לייצר איזשהם, מה שקורה עם open course, זאת אומרת, לייצר איזשהם guardrail שאומרים, לא, מפה אתה משלם, ואין אופציה לקבל את זה בחינם, אני יותר בצד השני. אני בפירוש לא חושב שהעולם הוא כזה, שכולם ישתפו פעולה עם הנשמה, מה שנקרא, ואני חושב שזה עוד לא, גם בשונה ממוזיקה וזה, זה עוד לא תפיסה שאני חושב שהיא רווחת, ולכן אני כן חושב שחברות צריכות להגן גם על הזכויות שלהם, אבל היחסי גומלין צריכים להיות כאלה שאתה נותן כדי לקבל, ואתה צריך לתת משהו מספיק משמעותי כדי לקבל משהו מספיק משמעותי, וזה בסך הכל מודל מאוד מאוד בריא, אם אנחנו חושבים עליו, הלווה אלינו שהמדינה שלנו נראית ככה וגם הפוליטיקה שלנו. אז אני חושב שלשם זה הולך, ולשם זה מתאזן, ובעיניי זה בשורה מאוד טובה. כי זה באמת המקום יותר נכון. תחשבו שעכשיו חברה סוף סוף תימדד על איכות הקוד שלה באמת, והיא תימדד על זה שהקוד שלה מקבל מספיק נקוד בגיט ומקבל אדופשן, והיא לא סתם שמה אותו באיזשהו פרויקט דד ב-CNCF, ובחריזה שהוא פרויקט פתוח. באמת תהיה פה אינסטנטיבים לייצר קוד איכותי, מוצרים טובים, מוצרים איכותיים, תהיה פה תחרותיות מאוד מאוד גבוהה, סביב הדברים האלה, זה בשורה מאוד מאוד טובה לנו כצרכנים, זה בפירוש שם את מי שיודע לכתוב מוצרים טובים ואיכותיים במקום שמגיע לו לצורך העניין, זה מאפשר גם לשחקנים, כמו שדיברנו כל מיני סולו פרוגרמים, כמו באופן קלוב ואחרים, לייצר מוצרים מדהימים, ולעשות מזה כסף, ולהרוויח מזה מזכורת טובה, ולפעמים גם יותר מזה. אז אני חושב שבסך הכל זה בשורה מאוד טובה, אז אם אני חוזר חזרה ל... ואני כאילו כבר מסכם, אבל אני צריך להשאיר לך את
הגמר. יהיה זמן, לא, לא, כן. סכם.
אוקיי, אז אני אומר, אז אם אני צריך לסכם, נחזור חזרה לפתיחה, האם AI יהרוג את קוד פתוח? אני חושב שכל מה שאמרנו ברור שלא, אני חושב שהעולם הולך לכיוונים... בסך הכל מאוזנים, יהיו מרכיבים שבהם AI יאיים על אופן סורס, יש דרכים להגן מזה, גם על המודלים של הרישיונות הולכים, בסופו של דבר אני חושב שזה מגיע לאיזשהו איזון מאוד חיובי בעיניי.
אז אחד, קודם כל תודה, אני חושב שהאג'נטיק קודינג כבר שינה את עולם פיתוח התוכנה, אוקיי? זה כולם מכירים, זה כולם יודעים, שינה לחלוטין בשנה האחרונה, אתה יודע, המפתח מסתכל היום על איך הוא עבד לפני שנה, הוא לא יזהה את עצמו, אוקיי? זה אחד. שתיים, זה הולך להשפיע בצורה מאוד משמעותית, זה כבר השפיע, אבל זה גם הולך להשפיע בצורה מאוד משמעותית על הקוד הפתוח, ואני לא יודע להגיד איך. זאת אומרת, אתה אופטימי? אני לא פסימי, אני פשוט לא יודע איך, כן? אני קשה לי להתנבא, זאת אומרת, אני רואה סיגנלים לפה ולשם, אני רואה מצד אחד הכחשה, מצד שני אדופשן, והרבה דברים באמצע. זה הולך להיות מאוד מאוד שונה, אני חושב שעולם הרישיונות הולך לעבור זעזוע די גדול, אבל אני כן מאמין שתוך שנה, שנתיים זה יתייצב. כלומר, אני לא חושב שלא נצטרך הרבה סבלנות כדי לגלות מה קרה בסוף, אני מאמין שזה יתייצב כי חייבים, זאת אומרת, אני חושב שזה מגיע מהעולם החוקי, זאת אומרת, יהיו חייבים להסדיר את זה איכשהו, וברגע ש... שם הדברים ישבו יותר נכון, אז לדעתי גם
אני פחות נוטה תקוות בדבר, לא בגלל שאני לא חושב שיהיו כאלה שיצרו חוקים שיגנו על זכויות וכל מיני דברים כאלה, אני בטוח שיש אנשים שקיבלו מאוד מאוד כסף בשביל הדבר הזה, אלא בגלל בעיות האכיפה. אני חושב כמו במוזיקה, כמו בזה, יהיה מאוד מאוד קשה לאכוף את כל הדברים האלה. אני חושב שהאיזון הוא בסופו של דבר זה שאתה צריך להגן לעצמך, אם אתה רוצה להרוויח ולעשות מזה כסף, ולדאוג לזה שכשאתה פותח משהו, נותן משהו, יהיה לך ברור גם איך אתה בסוף מחזיר את ההשקעה. ויש כלים לעשות את זה. יש בהחלט כלים. נתנו כמה דוגמאות פה. חלקם הלכו על פרימיום, מה שנקרא, ולא דווקא אופן סורס. חלקם הלכו על אופן סורס ואופן קור, ועוד לעשות זה אופן סורס, אבל להרוויח מדברים אחרים. יש הרבה הרבה יותר כלים ממה שאנחנו חושבים, ואני לא חושב שהעולם הולך לא לכיוון של פילנטרופי, ולא לכיוון ההפוך. אני אמרתי עוד פעם, אני חושב שזה מתאזן באיזשהו מקום, שאני חושב שהוא בסך הכל מאוד מאוד בריא. וזה הצד האופטימי, סליחה.
ובוא אני אסף לך עוד קצת אופטימיות. כן. מעשייה, או אולי משל, מהימים האחרונים, פייבל 5, פייבל שזה משל, כן? שמי שככה, רק נזכיר את הקונטקסט ההיסטורי, בזמן הקלטה את הפרק הזה, הממשל האמריקאי אסר על אנתרופיק לתת למי שלא אזרח אמריקאי, להשתמש במודל הכי מתקדם שלהם, שהוא נקרא פייבל 5, הוא למעשה איזשהו מודל שהוא גארדריילד של מיתוס 5, אני מאמין גם כן, שזה מודל ככל הנראה חזק מאוד. עכשיו, היית חושב שמי שאולי, זאת אומרת, כמובן שאנתרופיק מפסידים מכל הסיפור הזה, היית חושב שאולי מי שירוויח מעצם זה שהממשל האמריקאי אוסר על שימוש בפייבל 5 מחוץ, זאת אומרת, למי שלא אזרח אמריקאי, יהיו המתחרים שלהם, כגון OpenAI או אחרים, אבל למעשה אני חושב שמי שהולך להיות המרוויח הגדול ביותר, זה מודלי ה-Open Weights, ולאו דווקא המתחרים המסחריים שלהם. כי כל מי שמשתמש בחברה מתחרה, ברור שגם על החברה הזאת יהיה רגולציה, אוקיי? כלומר, יש פה איזשהו סיכון שהוא אינהרנטי, גם אם אותה חברה יותר קשורה לשלטון, לממשל אמריקאי נכון להיום, מתישהו רגולציה תהיה רגולציה לכולם. אבל על מודלי open weights, במיוחד שהם לא אמריקאים, הרבה יותר קשה יהיה לעשות את הרגולציה. כלומר, זה זמנו של הקוד הפתוח או של ה-open weights לזרוח, כי יש תקרה זכוכית למודלים שהם אינם open weights.
אני חושב שהם עשו שירות מעולה לאנתרופיק, אם אתה שואל אותי. אולי בשורטם זה נראה כאילו לא, אבל תחשוב, זה כמו שיש לך משהו בלתי מושג, אז אתה מאוד רוצה אותו עוד יותר.
כן, אנחנו לא יודעים איך ייגמר הסיפור. אני רק אומר שבטווח הקצר...
כולם יעבדו עם פרוקסיס.
או פרוקסיס. לא, אבל ברור לך שיש שם משהו... משהו מאוד מאוד טוב.
יהיו לך מאחרים כאלה שמוכרים אזרחות, אוקיי, תשתמש, אני אזרח אמריקאי, תשתמש בשמי.
לא, אבל אני אומר, הם בהחלט מתגעו את עצמם, במקום שבו יש להם מודל מאוד מאוד חזק, ועכשיו הוא כל כך חזק, שהממשל האמריקאי צריך להתערב בצורה חסרת תקדים ולעצור אותו, אני מת להשיג אותו.
יכול להיות, יכול להיות, ואני מסכים שבטווח הארוך זה אחלה ברנדינג לאנתרופיק. אני רק אומר שכרגע מוצגת תקרת זכוכית למודלים המסחריים האמריקאים. והתקרת זכוכית הזאת תקפה רק להם, היא לא תקפה לא למודלים אירופאים, אין כאלה, אוקיי, כאילו אוקיי, יש מיסטרל, אבל לא באמת, ובטח שלא למודלים הסינים בקוד פתוח. התקרה הזאת לא תקפה כלפיהם, ולכן הם יכולים להמשיך ולדהור קדימה, בזמן שכרגע לפחות את החברות המסחריות האמריקאיות עוצרים. זה המצב.
כן, אני לא נפתח את השיחה הזאת על מודלים סינים. יש סכנות מכיוון אחר.
נכון.
שאני מעדיף, אני חושב, את הסיכון האחר על זה. אבל בוא נשאר באמת בנימה אופטימית. ובאמת אני חושב שיש פה כן, בסופו של דבר, התפתחויות חיוביות. אני אישית שוב פעם רואה בזה תעשייה שכן מאזן את עצמה, בלי בהכרח שיהיה פה שוטר טוב או שוטר רע. אני חושב שגם היכולת של יזמים, בסופו של דבר להשתתף במשחק הזה, וחסמי הכניסה של יזמים, בין אם זה סולו פרוגרמרס ובין אם זה אחרים, חסמי הכניסה האלה גם תורמים למציאות הזאת. אני חושב שבסופו של דבר יהיו הרבה יותר חברות קטנות שמייצרות ערך, וכל האקוסיסטם הזה שעכשיו נבנה, בסך הכל עוזר לזה. תמיד יהיה את ה-80-20, 80% מהרווחים, ואז הילוכו לגדולים, לאנתרופיק ול-OpenAI ולמייקרוסופט ולאמזון ולכל הדברים האלה, וב-20% יתחלק כל השוק האחר. אבל זה היה ככה בעבר, זה יישאר גם עכשיו. אז החזון הוא הרבה פחות דיסטופי, אני חושב, מאיך שחלק מהאנשים רואים אותו.
מה שבטוח, מה שלא יקרה עוד שנתיים, אתם לא תדעו על זה, כי זה לא נכנס למודלים ב-23-24.
תקשיבו, זה הולך להיות פגז, זה הולך להיות פגז, אני הולך לפרסם את זה. זה מתועד.
כן, ובינימה אופטימית זו. תודה רבה.
בכיף.
להתראות.
להתראות.